מנחות דף ק"י, שעה טובה ומוצלחת, הדף האחרון של מסכת מנחות שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אנחנו מתחילים סייעתא דשמיא, דף ק"ט עמוד ב', חמש שורות מלמטה. תניא אמר רבי יהושע בן פרחיה, כשאדם מתרגל לכבוד אז מאוד קשה לו לצאת מההרגל הזה שהוא רגיל אליו. אומרת הגמרא, תניא אמר רבי יהושע בן פרחיה, בתחילה לפני שהתמניתי להיות נשיא הסנהדרין, כל האומר לי, הללה, בוא ותהיה נשיא הסנהדרין, אני כופתו ונותנו לפני הארי, אני גורם לו למוות, כל כך הוא שנא את הכבוד. אתה, כל האומר לי לרד ממנה, אני מטיל עליו קומקמום של חמין. זאת אומרת, מי ששם לב פה לדיוק, הוא יהרוג אותו בפועל. אתה מתכוון להגדיר כמה קשה היא ההרגל, כמה קשה הוא ההרגל לכבוד להתנתק ממנו אחר כך. וזה באמת ככה הטבע. הוא מוכיח את זה משאול המלך, שהרי שאול המלך ברח ממנה מהכבוד, בהתחלה הוא בכלל לא רוצה להיות מלך, וכשעלה לגדולה להיות מלך, ביקש להרוג את דוד, שהוא חשד בו שהוא חותר למלוך תחתיו. אמר לי מר קשיש הברדר רב חיסדא לאביי, רבי מאיר, הוא הרי סובר שהבית המקדש שבנה חוניו, הוא היה בן של שמעון הצדיק, שבשביל סיפור שהיה הוא היה צריך לברוח למצרים. סובר רבי מאיר שהבית שבנה חוניו היה לשם עבודה זרה. הוא מביא מזה פסוק. נשאלת השאלה, היי קרדר רבי יהודה, הפסוק של רבי יהודה שהוא הביא שהמזבח שחוניו בנה במצרים היה לשם השם. היה מזבח במצרים לשם השם. מה רבי מאיר יעשה מהפסוק הזה? הרי שם כתוב מפורש שבארץ מצרים יהיה מזבח לשם השם, וכי זה לא בית המקדש של חוניו? מה יביד לי? אומרת הגמרא, לא, זה לא בית המקדש של חוניו, באמת היה מזבח במצרים, אבל בגלל משהו אחר. מבא אלי לכדתניא, לאחר מפלתו של סנחריב, שהוא עלה לירושלים בזמן חזקיה המלך, וחזקיה המלך הרי היה מלך שהניג את עם ישראל ללמוד תורה, ולכן היו ניסים גדולים מאוד במלחמות של עם ישראל, ואז סנחריב נפל שם במצור על ירושלים. יצא חזקיה המלך ומצא בני מלכים שהיו יושבים בקרונות של זהב. הדירן, שלא לעבוד יותר לעבודת כוכבים. ואם זה התנאי שהוא ישאיר אותם בחיים. ולא היה להם ברירה, הם באמת נדרו. שנאמר, ביום ההוא יהיו חמש ערים בארץ מצרים, מדברות שפת כנען, הכוונה שפה של ישראל שהיו יושבים בארץ, שהייתה נקראת שם בפי אומות העולם ארץ כנען, דיברו בשפה של עם ישראל, ונשבעות להשם, בשם השם צבקות. ההמשך של הפסוק שם, עיר הארס יאמר לאחת. תכף נראה מה הפירוש. הלכו אותם בני המלכים לאלכסנדריה של מצרים, ובנו מזבח, והעלו עליו לשם שמיים, שנאמר, ופה מביאים את הפסוק הזה, ביום ההוא יהיה מזבח להשם בתוך ארץ מצרים, וזה הפסוק, על זה מדבר. למדנו שהפסוק הקודם אומר, עיר הארס יאמר לאחת. מהי עיר הארס יאמר לאחת? אז ככה, הרס זה גם מלשון דבר שנהרס, שהוא לא שלם, והרס יכול גם להיות מלשון חרס, כי ה' מתחלף בח'. חרס יכול להשתמע גם שמש, כמו שנראה תכף הוכחה לזה. כדי מתרגם רב יוסף, קרתא דבית שמש במצרים, הייתה עיר בית שמש במצרים. קרתא דבית שמש דעתיד למחרב התמר דאחד המנהון. דהיינו, על העיר בית שמש, שחרס זה הכוונה שמש, כמו שתכף נראה, עתידה להיחרב, היא אחת מהערים האלה. וממאי דעיר הארס, לישנה דשימשה, מי אמר שחרס זה לשון של שמש? דכתיב, האומר לחרס, הכוונה לשמש, ולא יזרח. הפסוק אומר, אבי בניי מרחוק ובנותיי מקצה הארץ. אבי ובניי מרחוק, אמר אבונה, אלו גלויות של בבל, שאין עליהם הרבה עול של מלכות. שדעתן מיושבת עליהם, הם רגועים, כמו בנים שדעתם יותר מיושבת. אנשים יותר רגועים, פחות סוערים. ובנותיי מקצה הארץ, אלו גלויות של שאר ארצות שאין דעתן מיושבת עליהם כבנות שהם היו יותר תחת עול. אמר רבי אבא בר רב יצחק, אמר רב חיסדא, ואמרי לה אמר רב יהודה, אמר רב, מצור, שזו עיר באזור של לבנון, ועד קרטיגני, שזה עיר במזרח ליישובים היהודיים, כל העמים שהיו גרים שם מכירים את ישראל, כיוון שהם מכירים בכבודם של ישראל, והם לא מכבידים את העול שלהם גם על עם ישראל באותם המקומות. ומכיוון שהם הכירו את עם ישראל, הם מכירים גם את אביהם שבשמיים, והם גם לא עבדו עבודה זרה בזכות זה. השפעה של עם ישראל הייתה כל כך חזקה עליהם, שהם עבדו את השם ולא את העבודה זרה. אבל הוא מצור כלפי מערב, הוא מקרטיגני כלפי מזרח, אין מכירים את ישראל, ולכן גם לא מכירים את אביהם שבשמיים. הם היו עובדים עבודה זרה. שואלת הגמרא, הייתי ורב שימי ברכיה לרב, מה אתה אומר שרק שם הכירו את השם? הפסוק אומר שהקדוש ברוך הוא אומר, הוא ממזרח שמש ועד מבואו, גדול שמי בגויים. ובכל מקום מוקטר, מוגש לשמי ומנחה תאורה. אז אתה רואה שבכל מקום הכירו את שם השם, לאו דווקא באותם המקומות. אמר לי, שימיית, מה אתה חכם? אני מכיר אותך בתור אדם חכם, איך אתה מקשה עליי כזאת קושייה? זה לא קושייה בכלל. דקרו לי אלוהה דאלה. זאת אומרת, הם קוראים לו אלוהי האלוהים. אבל הם מתייחסים אליו כמו איזה משהו גבוה מאוד. האחרונים אומרים שהם באמת האמינו שיש קדוש ברוך הוא, אבל הם האמינו שהוא רחוק מהבריאה. חס וחלילה, אין לו כאילו עניין במה שקורה פה בעולם הזה. הוא כל כך גדול שהוא לא מתעסק בדברים הקטנים חלילה. אז זה מה שבכל העולם הכירו. אבל במקומות שעם ישראל היו שם, הם למדו להכיר את ההשגחה הפרטית שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו על כל צעד ושעל, בכל דבר הכי קטן בעולם הזה. הפסוק אומר, בכל מקום מוקטר ומוגש לשמי. שואלת הגמרא, בכל מקום סלקא דעתך? מה, באמת בכל מקום מוקטר ומוגש לשמי? אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, אלו תלמידי חכמים, העוסקים בתורה בכל מקום, מעלה אני עליהם, כאילו מקטירין ומגישין לשמי. ומנחה תאורה, זה הלומד תורה בתארה. איך הוא לומד תורה בתארה? נושא קודם כל אישה, ואחר כך לומד תורה. שיר המעלות, הנה ברכו את השם כל עבדי השם העומדים בבית השם בלילות. מה היא בלילות? הרי אסור לעשות עבודה בבית המקדש בלילה, רק ביום, בפרט את הקורבנות. ישנם את הדברים שעושים בלילה, שזה החלבים והאימורים, אבל רוב העבודות בכלל לא נעשות בלילות. אלא, אמר רבי יוחנן, אלו תלמידי חכמים העוסקים בתורה בלילה, מעלה עליהן הכתוב כאילו הם עוסקים בעבודה. הפסוק בדברי הימים מספר ששלמה המלך שלח לחירם מלך צור, הוא אמר לו את הפסוק הבא. הנה אני בונה בית לשם השם אלוקיי, להקדיש לו, להקטיר לפניו קטורת סמים, ומערכת תמיד ועולות לבוקר ולערב, לשבתות ולחודשים, ולמודה השם אלוקנו, לעולם, לעולם זאת על ישראל. אומרת הגמרא, מה פירוש? מה זה לעולם זאת על ישראל? מה, בית המקדש בנוי היום? הוא היה בנוי כל הזמן? אמר רב גידל, אמר רב, זה מזבח שבנוי למעלה. ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליו קורבן. תוספות מביא פירוש שהוא מקריב שם כבשים של אש, או פירוש את נשמות הצדיקים. ורבי יוחנן אמר, אלו תלמידי חכמים, העוסקים בהלכות עבודה, מעלה עליהם הכתוב כאילו נבנה מקדש בימיהם. כשעוסקים בדיני העבודה בבית המקדש, הפסוק מעלה עליהם כאילו בית מקדש נבנה בימיהם. הנה, ואנחנו עוסקים בדיני העבודה, בית מקדש בנוי עכשיו כשאנחנו עוסקים בדיני העבודה בבית המקדש. אנחנו נמצאים שם, אנחנו מקריבים קורבנות במקום הזה. הפסוק אומר את זה, שהבית מקדש יהיה בנוי לעולם. בשביל אותם אנשים שעוסקים בתורה, אומרים המפרשים, בית מקדש זה לא נחשב כאילו לא נבנה בימיהם, אלא הוא כן נבנה בימיהם. בית מקדש בנוי, והם עוסקים בדיני העבודה. ואחרי זה אפשר לעזוב את מסכת מנחות. אנחנו לא עוזבים, אנחנו נחזור בעזרת השם, אדרן הלך מסכת מנחות. ממשיכה הגמרא, אמר ריש לקיש, מהי דכתיב זאת התורה לעולה, למנחה ולחטאת ולאשם, זאת התורה? אלא, כל העוסק בתורה כאילו יקריב עולה, מנחה, חטאת ואשם. אמר רבא, אי לעולה למנחה, עולה ומנחה עם וב מבא אלי, אלא אמר רבא, כל העוסק בתורה אינו צריך לא עולה ולא מנחה ולא חטאת ולא אשם. התורה מכפרת עליו. מה רבי יצחק, מה דכתיב זאת תורת החטאת וזאת תורת האשם? כל העוסק בתורת חטאת כאילו יקריב חטאת, וכל העוסק בתורת אשם כאילו יקריב אשם. אומרת המשנה הקדושה, המשנה האחרונה של מסכת מנחות, נאמר בעולת בהמה, אישי ריח ניחוח. נו, כמובן, הוא הביא בהמה, אישי ריח ניחוח. נושא נחת רוח להשם. אבל מעניין, גם הוא בעולת העוף, גם נאמר אישי ריח ניחוח. אותו פסוק בדיוק. אבל הוא גם הוא במנחה אישי ריח ניחוח. מה, אותו משמעות יש לכל, גם לקורבן בהמה שעולה המון כסף, וגם למנחה שכמה גרושים קונים את זה, אותו אישי ריח ניחוח לפני השם. אלא לומר לך, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. אצל הקדוש ברוך הוא זה יקר מאוד. הרצון, הכוונת הלב, זה מה שמשמעותי אצל בורא עולם. מה רבי זרע, מה יקרא, מתוקה שנת העובד, עם מעט ועם הרבה יאכל. מה הפירוש של הפסוק הזה, על מה זה מרמז? רב הדא, אז אם, על מה זה מרמז? על מה שאמרנו, שכשאדם עובד בבית המקדש, עם רב, עם מעט, עובד עבודה של הקורבנות, הוא מביא לבית למזבח, בין אם הוא מביא מעט מנחה, בין אם הוא מביא רב קורבן, מתוקה שנת העובד. רש"י כותב, כשעושה עבודת קורבנות, מביאו למזבח מתוקה שנתו, שהוא ישן ולא יירא, ועם מעט ועם הרבה יאכל, הוא יקבל מתן שכר, בין אם הוא הביא מעט ובין אם הוא הביא הרבה, העיקר זה הרי הכוונה. רב הדבר אהבה אמר מאחה, ברבות הטובה רבו אוכליה, ומה כישרון לבעליו. כשמגיעים הרבה קורבנות, ברבות הטובה, רבו אוכליה, הכוונה הכהנים, אבל ומה כישרון לבעליה, לקדוש ברוך הוא, כי אם ראות עיניו, האם זה התכוון לטובה, זה מה שבאמת הקדוש ברוך הוא זה עולה לרצון. תניה אמר רבי שמעון בן עזאי, בוא וראה מה כתיב בפרשת קורבנות, שלא נאמר בהן לא כל ולא אלוקים, אלא רק שם השם, שם הוויה הקדוש. שלא ליתן פתחון פה לבעל דין לחלוק, ולהגיד שיש חלילה כמה אלוהות, יש רק השם אחד. ונאמר בשור הגס, שהוא בהמה גדולה, מפותמת, כתוב שם אישי ריח ניחוח, וגם באוף הדק, כתיב אישי ריח ניחוח, וגם במנחה, שזה כמה גרושים עולה, גם כתוב אישי ריח ניחוח. לומר לך, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים, זה מה שבאמת חשוב בענייני הקורבנות, מה באמת הכוונה של האדם, זה מה שרצוי לפני השם. שמה תאמר, לאכילה הוא צריך הקדוש ברוך הוא, לכן הוא צריך קורבנות. תלמוד לומר, אם הרב לא אומר לך, אם אני צריך לאכול, אני לא צריך לבקש ממך שתביא לי את הבהמות, כי לי תבל ומלואה. ונאמר, כי לי כל חייתו יער, בהמות בערירי א', ידעתי כל אוף ערים, וכל מה שזז, וזיז שדי עמדי, האוכל בשר, אבירים, של שברים גדולים, ודם עתודים אשתה. אני את כל הסוגי בעלי חיים, הכל שלי, אני לא מבקש מכם את הקורבן בגלל שאני צריך פשוט מאוד לאכול. לא אמרתי עליכם זבחו כדי שתאמר אעשה רצונו ויעשה רצוני. לא אמרתי לכם תקריבו קורבנות כדי שתגידו הנה אני עושה עכשיו את רצונו של השם הוא יעשה את רצוני. לא לרצוני אתם זובחים, אלא לרצונכם אתם זובחים, בשבילכם אתם זקוקים לקורבנות האלה, שנאמר לרצונכם תזבחוהו. דבר אחר, לרצונכם תזבחו הוא, לרצונכם זבחו, לדעתכם זבחו, שזה יהיה מרצון של עם ישראל, אותם הקורבנות שהם מקריבים. כדי בא מנהרים שמואל מרבונה, מנהל מתעסק בקודשים שהוא פסול, איפה לומדים שהם אדם עושה את העבודה של בית המקדש, אבל בלי כוונה לשם עבודה, אז הקורבן הזה יהיה פסול. אז הוא אמר לו שנאמר ושחט את בן הבקר, שתהיה שחיטה לשם בן הבקר. אמר לו זו בידינו הוא, זה שצריך לשחוט לשמה אנחנו יודעים כבר, אבל לעכב מנהל, מאיפה יודעים שאם הוא לא שחט לשמה שזה יהיה פסול? אמר לו תלמוד לומר, לרצונכם תזבחו הוא, לדעתכם זבחו, הפסוק שנה עליו, לעכב כדי להגיד שחייבים לכוון שמקריבים את הקורבן לשמו. ברן עלה אחרי עלה יסרון, וסליק עלה בשעה טובה ומוצלחת ומבורכת, מסכת מנחות. ועל זה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, תיקר שירת רש בעיניך, כשיר יושר על קורבניך. מסכת מנחות זה הרי הקורבן של העניים, של הרש. אנחנו מבקשים שזה יהיה יקר לפני השם, הלימוד שלמדנו לפניו, והוא יגיד, אישר ריח ניחוח לפניי, נחת רוח שאמרתי ונעשה רצוני, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים.